מהדורת הבוקר עם דוד חכם. שלום לכם ובוקר טוב, יום רביעי בשבוע, פותחים את מהדורת הבוקר ליום רביעי. האמת, עם בשורה טובה, גם בשורה לא טובה. נתחיל מהבשורה הטובה, וזה באמת שמחה גדולה, אני חושב, וסיפוק אדיר בכל מקום ומקום, על חיסולו אמש של בכיר חמאס סלאח אל-עארורי, סגנו של ישמעאל הנייה, מאדריכלי טבח השביעי באוקטובר. בעצם החיסול שלו מתבצע הודות לדיוק רב בירי שבוצע מן האוויר בלבנון, וכמובן העיניים עכשיו נשואות לאיך יגיב חיזבאללה לסיפור הזה, שאמר בעבר שחיסול של בכירים פלסטינים על אדמת לבנון זה חציית גבול מבחינתו, כך אמר נסראללה בעבר. וצריך להסתכל על זה, ולא רק על זה, על מה זה יעשה לעסקת החטופים. כי הרי מדווח במקומות שונים שכן הייתה התקדמות במגעים לעסקת חטופים, ועכשיו בעקבות חיסולו של אל-עארורי, אז בעצם המגעים נעצרו בגלל חמאס. וכן, ככה זה כאן, בכל בשורה טובה שלא תהיה, וזו בשורה טובה בהחלט, תמיד יחפשו את הדברים הפחות טובים, וישאלו השאלות, לאן הולכים מכאן, אחרי החיסול הזה, והאם אנחנו צפויים לראות בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, חיסולים נוספים של אנשים שהם בני מוות, לא אנשים, כן, חיות אדם. שהם בני מוות אחד אחד שם, כל אחד מבחירי חמאס, גם מבחירי חיזבאללה, כל אחד מהם. ישראל מתכוונת ברצינות לא להשאיר להם עוד יום אחד של חיים בעולם הזה. וזו הבשורה הטובה, כאמור, חיסולו של סלאח אל-עארורי. הבשורה פחות טובה והבשורה לא טובה בכלל זה רב סרן מירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, השם מקום דמו. וצריך לומר, כל חייל וחייל שנופל זה עולם ומלואו, זו משפחה שלמה, זה אבא, אמא, אחים, אחיות, לפעמים גם ילדים, בנים ובנות, וכל חלל של חיילי צבא הגנה לישראל שנופל, אנחנו כולנו מתפללים שזה יהיה החלל האחרון, ושמותם הנורא הזה לא יהיה לשווא. אנחנו נעסוק בחיסול של סלאח אל-עארורי, מה המשמעויות שלו במהלך התוכנית. נדבר גם לאן הולכים ברצועת עזה או בלבנון, נדבר על נושאים נוספים שאיתנו ככל שיספיק לנו הזמן. אבל תחילה אנחנו לחדר החדשות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ואת הכותרות הבוקר הזה מביא לנו ישראל בן צבי. שלום, בוקר טוב ישראל.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ברוך דיין האמת. בארצות הברית נפטר הלילה הגאון הגדול זקן המשגיחים, הרב מתתיהו חיים סולומון, זכר צדיק לברכה. הגאון הרב סולומון כיהן כמשגיח בבית המדרש הגבוה בלייקווד, ומשגיח בגייצד, והוא בן 86 שנים. הלוויתו תצא בארצות הברית בשעה 12 המקומית. מועצת גדולי התורה מפרסמת הבוקר קול קורא המפציר בציבור להתיר בתפילה לרפואתם של מרן ראש ישיבת קול יעקב, הגאון הגדול רבי יהודה עדס, ועל ראש ישיבת בית מתתיהו, הגאון הגדול רבי ברוך יהודה וייסבקר, המושפזים בבית חולים וזקוקים לרחמי שמיים. הותר לפרסום כי לוחם צהל רב סמל מירון משה גרש, השם מקום דמו בן 21 מפתח תקווה, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. בצפון שני חיילים נפצעו קל מירי טיל נונטט לעבר מוצב בגבול הלבנון. יש מתיחות ביטחונית בכל הארץ בשל חיסולו של בכיר חמאס סלח אלערורי בדחיה שבבירות. כוחות הביטחון המשיכו הלילה פעילות בעזה, הפציצו עשרות יעדי טרור. פעילות ביטחונית גם ביהודה ושומרון. הפלסטינים מדווחים על פעילות נרחבת של כוח צהל בכמה אזורים, בחברון, בשכם, בטולקרם ובמחנה הפליטים נור השמס. בטולקרם, כלי טיס של חיל האוויר תקף חמוש שהשליך מטענים לעבר הכוחות. עוקבו לחקירה גם עשרות פלסטינים. בכביש 4 בשרון נהרג רוכב אופנוע בן 34. תחזית מזג האוויר היום, גשמים קלים בצפון הארץ ובמרכזה. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא בשעה 9:11. אלה הכותרות.
תודה ישראל. בצוות התוכנית מוטי קופר, טכנאי השידור, קובי סגל עורך את התוכנית, ואני איתכם באולפן דוד חכם. אנחנו מתחילים. שוב שלום ובוקר טוב לכם. את מהדורת הבוקר אנחנו פותחים כמידי בוקר מאז תחילת המלחמה עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום, בוקר טוב קובי.
שלום לך, בוקר אור.
אולי נפתח קודם כל בשאלה המתבקשת, מה מעריכים הבוקר הזה במערכת הביטחון? איך תהיה או כיצד תהיה התגובה לחיסולו של סלח אלערורי בכיר חמאס שחוסל אמש?
תראה, אני אתחיל תחילה עם חלק מדיוני הקבינט שאפשר לומר עליהם, קבינט המלחמה שהתכנס אמש במקום הקבינט המורחב, והדיבורים שלהם והדברים שהם שמעו אתמול אולי יפתיעו, אבל מסתבר שסלח אלערורי, אותו מחוסל, היה ראש המתנגדים לכל עסקה עם ישראל, ואז הם מקווים כך בקבינט המלחמה או מעריכים שזה יקל על ההמשך של המסע ומתן גם לשחרור החטופים וגם לפעולות נוספות בשטח. זה מידע מאוד משמעותי, כיוון שלא דיברו על כך הרבה זמן, כל הזמן דיברו על כך שסינואר הוא זה שמתנגד, שסינואר הוא זה שלוחץ כנגד העסקה להמשיך בכל הפעילות עד להפסקת אש מלאה, רק אז לדבר. ומסתבר שמי שמעד מאחוריו כל הזמן היה דווקא סלח אלערורי, אותו מחבל שחוסל, ולכן הערכה היא שזה באמת ישפיע על העסקה של החטופים מצד אחד. מהצד השני, הערכה היא שתהיה איזושהי תגובה של החיזבאללה, למרות שהם אומרים לעצמם, שוב, מתוך מידע מודיעיני, לא מתוך מה שעובר להם בראש, ש... אותו אלערורי הוא היה שליח של החמאס בלבנון, לא בדיוק משרת את אדמת לבנון, לא כדאי לסכן ולא לסכן את אדמת לבנון כולה בשביל החיסול הזה, אבל כן אנחנו צריכים להראות הזדהות. לכן אם אתה שואל לגבי מה זה יתבטא, זה יכול להתבטא בירי של טילים מדויקים יותר לאחת מן הנקודות, למתקן רגיש כזה ואחר, למרחב כזה ואחר, לא מעבר לכך, לא צופים הרחבת
כלומר,
המלחמה.
כלומר לא הרחבת הירי שיוצא מלבנון, אלא באותם אזורים שבהם הוא יורה עכשיו, שגם זה נורא והיום, אבל אותו דבר מאותו דבר.
לא, קצת יותר, אפילו אמרתי, לכן קצת משהו שיותר מדויק, יותר איכותי מבחינתם. אני לא אתן להם דוגמאות ושמות, אבל ברגע שיש להם כמה וכמה, לא הרבה, אבל כמה וכמה טילים מדויקים, לראות לעבר אזור שבו יש מתקן צבאי חשוב, רגיש או אסטרטגי, זה מבחינתם איזושהי תגובה, היא יכולה להיות. לכן לא אומר לך שהועלתה כאן קולונות ברמה משמעותית, כיוון שהקולונות שם נמשכת כל הזמן. רק אמש נפצעו שני לוחמי צהל במילואים בגבול ישראל לבנון ברכס רמים, וזה לא דבר שהיה בעקבות החיסול דווקא, כי זה גם קרה בשבוע שעבר, ואנחנו זוכרים את האירוע בשבוע שעבר שבו ביצוע 11 מירי נוטט, עוד הרבה לפני החיסול הזה. לכן לא כל דבר צריך לייחס אותו, המוכנות היא גבוהה, הערכות היא גבוהה. אני מניח, שוב, זה הערכה כאן, שחידדו יותר את הנהלים גם למערכות ההגנה האווירית של כיפת ברזל והדומות שלה, גם לגבי ההסתובבות. הבוקר הזה למשל יש הרבה יותר חסימות כבישים מאשר היה בשבוע שעבר, אבל גם לפני שבועיים דיברתי כאן במהדורה על כך שחסמו את הצירים מ-6 בבוקר עקב מידע מודיעיני כזה ואחר, אז זה לא הכל קשור.
תגיד קובי, אין כאן הערכת חסר של מערכת הביטחון? כלומר, יכול להיות שנוח להשמיע לעצמנו שהם יגיבו אבל בצורה מדודה ולא חסרת פרופורציות?
תשמע, השאלה שלך מצוינת והתכוננתי אליה, ואני אומר לך דבר אחד מאוד ברור ובשמי ובקולי. אני שומע את הדברים שלך ואני שומע גם את הדברים שלהם, אבל כל הדברים שלהם היו גם נכונים לשישה באוקטובר. אתה צודק לחלוטין. אני מדבר על כך שאין לך הרבה יותר מה לעשות. זה לא שהיום בבוקר תושבי חיפה או תושבי הקריות לא יצאו לעבודתם ולא יצאו לבתי הספר. גם פסיכולוגיה יש לה עניין. מי שצריך לעבוד, מי שנמצא בשטח, יודע את המוכנות שלו הרבה יותר מאשר הייתה, בוודאי בצורה מוחלטת לחלוטין, מאשר הייתה בבוקר השבעה באוקטובר, בבוקר שמחת תורה. אז יש עכשיו את עושי קרב באוויר ברגע זה, יש עכשיו מסוקים באוויר, אוניות של חיל הים, כולל צוללות שנמצאות במרחב הצפוני, פעולות שמה. עשרות אלפי לוחמים נמצאים שם בשטח, דבר שלא היה. גם לצריך לזכור שמרבית היישובים שם ריקים, אבל המוכנות בתוך היחידות עצמם נמצאת, או ישנה קולונות, ישנה
מה
מוכנות
שצמצם, מה שצמצם אם בכלל את אלמנט ההפתעה מצידו, מכיוונו של חיזבאללה או של חמאס בלבנון. עכשיו
נכון,
בוא
נעבור
רגע.
אני חושב שאתה צודק לחלוטין.
בוא נעבור. כן, בוא נעבור רגע לרצועת עזה ומה שקורה שם. מה קרה שם במהלך היום, הלילה?
אז נסתכל על 24 שעות האחרונות, אני בכוונה אומר 24 שעות האחרונות, כי אתמול חטיבה בשקט בשקט, או קצת יותר ברעש, זה הורפה להרבה בגלל החיסול שפורסם אמש בשעה 6 בערב ובערך, אז חטיבה 401, אני לא סתם נושא את המספר הזה, היא פועלת בצפון רצועת עזה, באזור העיר עזה, ושם הם משמידים אתמול לחלוטין, אחרי שגילו את זה כבר שלשום ובימים שקדמו לכך, לא סיפור של תחילת המלחמה, לא סיפור של תחילת התמרון, גם לא באמצע התמרון. את כל מרכז הכובד של אגף המודיעין של החמאס. זה למעשה חדר המלחמה המרכזי של החמאס, ששימש את כל הארגון הזה בכל התקופות של השנה, השנתיים האחרונות. כולל בבוקר יום שמחת תורה, כולל ראשי חמאס שישבו שם וניהלו משם את הקרב, ואתה נכנס לתוך המקומות הללו, ככה אני שומע ממנו, לא אני נכנסתי, אבל אני שומע מהמפקד, אתה נכנסתי לתוך המקומות הללו, וכמה ששמענו, וכמה שניסיתי לשדר, וכמה שראיתי את זה במו עיניי בשטח, אתה רואה לא רק את המנהרות, אתה רואה את חדרי העבודה, אתה רואה את המעבדות, אתה רואה את חדרי הקשר, ואני שואל את עצמי, איפה היינו, כמה ידענו, אז ידענו שיש מנהרה, אבל כאשר אתה מגיע לתוך המנהרה, הוא מספר לי ככה, מפקד החטיבה, אתה נכנס לתוך המנהרה, ברומק של עשרות מטרים, אתה מגלה שם את העולמות הכי טכנולוגיים שישנם, אתה רואה שם את חדרי הקשר ואת המנהרות, מנהרה אחת שהגיעה לכיוון בית החולים רנטיסי מתחתיו, אתה נכנס למקום אחד, יוצא למקום אחר, 300-400 לפעמים קילומטר משם, זה חלק מהפעולה שנעשית עכשיו, ולכן היא חשובה, ולכן זה גם לוקח יותר זמן, אבל ההשמדה של כל אחת ואחת מהמנהרות הללו והמרכזי כובד שלהם והחמלים שלהם חשובה, חוץ מאשר לקיחת שלל. ואני רוצה להוסיף לך עוד משפט אחד, אנחנו חושבים תמיד, ואני מספר על כך שאנחנו משמידים ולוקחים לפני כן את כל המידע המודיעיני, הם העריכו וידעו שצהל הולך להיכנס לשם, לכן אפשר לראות בשעות האחרונות שהם היו שם, כולל ראשי החמאס, הם השמידו שם, גרסו מסמכים, ממש כמו שעושים במשרד ממשלתי כזה ואחר, עושים במשרד אפילו שגורסים את המסמכים הסודיים, הם הצליחו לגרוס חלק מן המסמכים שלהם, חלק מהמידע המודיעיני, עדיין בגלל המהירות שהם ברחו משם נשארו בידי צהל הרבה מאוד מידעים מודיעיניים.
בוא נקווה שהם לא יפסיקו לגרוס ולגרוס, כי צהל באמת יגיע לכל מקום שבו הם היו. קובי וינקלר,
ובחניונס ממשיכים ופועלים. עוד מילה אחת אחרונה על יהודה ושומרון, דווקא בגלל שאותו ארורי בא מכיוון רמאללה, בא מהמרחב הזה, גם זה שם משפחתו מהכפר לרורה סמור לרמאללה, הרבה מאוד התפרעויות היו אתמול בערב, יחסית הרבה מאוד כמובן לתקופה, ולכן צהל פועל הבוקר הזה, שמענו גם בחדשות מישראל עכשיו, את כל העוצמה הגדולה הזאת ביהודה ושומרון, כדי לא לתת לגובה הלהבות הללו לפרוץ כלפי מעלה.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית.
בוקר טוב. בוקר אור דוד, ובוקר טוב לכל המאזינים.
תרצי להגיב על החיסול אמש?
תראה, אני רוצה בהחלט לומר שלרורי ארור, ואני שמחה על החיסול, מברכת על כך, והלוואי ונצליח לעשות זאת לכל מבקשי רעתנו, והנוחבה וכל הנוחבה וכל מה וכל יתר באמת האנשים הארורים האלה שלא בכלל זכאים להיקרא אדם.
כלומר, לאף אחד מהם אין יותר חסינות כדי להישאר בחיים. כל אחד מהם הוא בן מוות, כולל יחיא סינואר, שאנחנו שומעים אתמול ממפגש של ראש הממשלה עם משפחות החטופים, שיש הצעה כזו להגלות אותו מרצועת עזה?
אנחנו נבוא בחשבון עם כל מרצח ומפגע. נבוא בחשבון, זה יקרה היום, זה יקרה מחרתיים, זה יקרה בעוד שנה, זה יקרה. נקודה. כולם בני מוות, וכך בעזרת השם יהיה.
תגידי, גם אם התגובה מכיוונה של לבנון או מכיוונו של חיזבאללה לחיסול הזה תהיה תגובה לא פרופורציונלית?
אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים במזרח התיכון, דוד. אנחנו לא חיים בשוויץ. ובמזרח התיכון מדברים ערבית. כל אויבינו, לא משנה באיזה מדינה הוא יושב, צריך לדעת ולפחד שאנחנו נבוא איתו בחשבון. אף אחד לא יפגע בתושבי אזרחי מדינת ישראל, ובכלל, ביהודים בכלל, בארץ ובעולם. כי אנחנו נבוא בחשבון עם כל מי שמבקש להרוג אותם.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך
על... זה צריך להיות סימן קריאה מאוד מאוד ברור לכולם.
כן, ללא ספק. אני רוצה לשאול אותך, האם באמת למדנו כאן בישראל לדבר ערבית מאז השביעי באוקטובר? כלומר, לא ככל שעובר הזמן, שחולף הזמן, חזרנו לדבר מערבית ולא ערבית? אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי תכף אני אשאל אותך עוד שאלה שקשורה להודעה של ארצות הברית אמש על הדברים של השר סמוטריץ' והשר איתמר בן גביר.
תראה, אנחנו לומדים, אני למדתי ביסודי ובתיכון ערבית, אנחנו לומדים את השפה. אנחנו צריכים להפנים את זה, שכאן זאת השפה ולא שפה אחרת, והרצון שלנו להפוך את המזרח התיכון לשוויץ הוא בלתי אפשרי. ואנחנו צריכים להבין מי הוא האויב שלנו ומי הוא האוהב שלנו. וזה חייב להיחרט טוב 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 אצל כולנו, גם אצל האזרחים וגם וקל וחומר אצל נבחרי העם, וקל וחומר של הקל וחומר אצל אלה שיושבים בקבינט הביטחוני וקובעים את ההחלטות והיעדים והאסטרטגיה והטקטיקה.
מה דעתך על הגירה מרצון של פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה?
אני מברכת על כך, וזה לא רק אני, זה מכל קצוות הקשת הפוליטית. גם כמדומני רם בן ברק כתב על כך מאמר, הגירה היא לגמרי, ושוב, אף אחד לא קופה על אף אחד, אנחנו מדברים על הגירה רצונית, לאפשר גם היום, אם אנחנו נאפשר את הפתיחה של השערים, רבים יצאו ורוצים להגר, ואני מברכת על הגירה. זה לא, אגב, אנחנו לא המצאנו את המילה הזו ואת הפטנט הזה. זה קיים בכל המדינות. אני רוצה רק להזכיר לכולנו מה היה לפני שנה ברוסיה ובאוקרניה. נשים יצאו והיגרו לגרמניה, חלקם חזרו אלינו ברוך השם, התפזרו בכל רחבי הגלובוס. ככה זה קורה, מאז ומתמיד לא המצאנו את האירוע הזה.
אז מדוע ארצות הברית כל כך מתנגדת למהלך הזה, ושמענו אפילו את דובר מחלקת המדינה האמריקנית שאומר שארצות הברית דוחה את האמירות המתלהמות וחסרות האחריות של השרים הישראלים סמוטריץ' ובן גביר, ולא צריכה להיות הכירה המונית של פלסטינים מרצועת עזה?
זה כנראה הפך לפופוליזם, אתה יודע, להשתמש באמירות הנוראות של סמוטריץ'. לא שמעתי שום אמירה נוראית. הנושא של הגירה מרצון הוא לגמרי לגמרי נמצא בשיח הפוליטי במדינת ישראל, ושוב בכל מקום אחר בעולם. זה לא משהו שצריך לזעזע איזה אוזן כלשהי. זה אומני, זה הגיוני, זה ברור. מי שרוצה לצאת, שיצא. תסביר לי, אני רוצה שאתה תסביר לי מה הבעיה, ולשאול למה ארצות הברית רואה בזה בעיה? אז צריך לשאול...
להפך, אני לא חושב שזה בעיה, אני חושב שזה פתרון נכון להגר משם כמה מאות אלפים, כי בכל זאת ששני מיליון מחבלים בפוטנציה שישארו לגור שם, זה לא כזה דבר שהוא משמח.
אני רוצה לומר לך, ההפך, שאני חושבת שכל אזרח, אני פונה, אולי עכשיו, אולי מישהו שומע אותנו, אתה יודע, לכל אזרחי עזה, שיש להם היגיון ושכל, קומו תעזבו. הרי לא אנחנו מחזיקים אותם בני ערובה, לא אנחנו. זה החמאס שגונבים להם את האוכל ומרצחים בהם, ועושים ומשתמשים בהם כמגנים אנושיים. מחזיקים אותם בכוח, קומו תעזבו. תשאירו רק את המחבלים, ואנחנו נפגע במחבלים ונהרוג אותם.
הבעיה היא שלא, שמדינות העולם, גם אלו שדואגות כל כך לרצועת עזה, לא ממהרות לקבל את תושבי רצועת עזה.
קבלו אותם, קבלו אותם, לקבע, באופן הרעי, קבלו אותם, תנו להם לצאת אליכם, אנחנו באמת ננקה באופן יסודי את עזה, ונדבר אחר כך. קחו את כל, באמת, זה לגמרי אומני, זה קריאה אומנית, גם לאזרחים וגם למדינות העולם, תהיו אומנים, קבלו.
תגידי.
היה מאז ומעולם, וכך צריך להיות גם הפעם.
את עוסקת,
אף אחד מגרש.
את עוסקת בשאלה של היום שאחרי ברצועת עזה?
כולנו עסוקים בזה, כולנו מדברים על זה, אבל אני חושבת שמה
כן?
שחשוב כרגע.
כולכם עוסקים בזה? כי חלק לא, מחברי הכנסת מדברת... מהימין לא, לא, אומרים בוא קודם כל ננצח, אחר כך נדבר על היום שאחרי.
בדיוק מה שאמרת, נדבר על היום שאחרי, אבל להתעסק עם זה ולחשוב רגע מה אנחנו רוצים. אגב, גם אני מניחה שאתה חושב על זה, כל חייל חושב על זה, כולנו חושבים רגע מה יקרה אחר כך, אבל ההתרכזות שלנו צריכה להיות בכאן ועכשיו, בוודאי בוודאי תוך תכנון המחר, לשבת ולחשוב ולדבר ולהתייעץ רגע מה אנחנו עושים ביום שאחרי. האם אני צריכה עכשיו לדבר איתך ולהסביר לך ולומר לך הכל? אני לא בטוחה, כי אני לא חושבת שזה נכון.
טוב, אז אל תגידי לי הכל. תגידי לי בקווים כלליים, איך את חושבת שעזה צריכה לראות יום שאחרי? התיישבות יהודית שם, אולי בצפון רצועת עזה?
כן. תקשיב לי רגע, באמת דיברנו על זה בלי סוף, וכולם יודעים בדיוק מה אדם כזה או אחר חושב. אני באמת מאמינה שכרגע החיילים צריכים אותנו ביחד. אני לא רוצה עכשיו לפתוח ויכוח על משהו שהוא לא נכון להרגע. הרגע, 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 החיילים, כולל הבן שלי, בסדר? נמצאים גם בצפון וגם בדרום, וחלקם גם במילואים במזרח. אנחנו צריכים להיות מאוד נחושים בלחסל עד תום את החמאס, ולהראות לעולם כולו, כולל אלה שיושבים בצפון וכאלה שיושבים במזרח. אנחנו לא נאפשר אפילו מעיט ממה שקרה. זה לא יקרה יותר, לא יקרה. ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד נחושים באירוע ולהראות בפועל שזה מה שאנחנו עושים כדי להתרכז בלחימה.
אמרת שחשוב ובצדק...
כל מיני דברים שעלולים להיות נפיצים בחברה הישראלית כרגע.
אמרת שחשוב ובצדק לחיילים שמחרפים את נפשם בהגנה על המולדת, שם ברצועת עזה, חשוב להם להבין שכולנו ביחד, יכול להיות שהביחד הזה הופרע קצת השבוע עם פסיקת בגץ?
אני עצובה על הפסיקה, חייבת לומר לך. עצובה מאוד, מהסיבות בדיוק שאמרת, אני חושבת שיש דברים, לכל דבר יש זמן ועת, אמר מי שאמר. יש זמן לכל דבר, ונכון היה, שהם יקבלו את האחריות כמו שאנחנו, נבחרי הציבור בכנסת, החלטנו החלטה שכרגע דברים מתקבלים בהסכמה מלאה, והדברים, אני לא אומרת שצריך למחוק את המחלוקות, המחלוקות הן קיימות ושרירות, ונתווכח עליהן אחרי המלחמה, נתווכח, אני מקווה מאוד, שסוג, איך הוויכוח יתקיים, הוא יתקיים אחרת. אבל הוויכוח יישאר, כי יש לנו נושאים, שכל אחד חושב אחרת, ומותר לחשוב אחרת, וצריך לחשוב אחרת, וזה רק מפרה ומדייק, שיש כאן מגוון של דעות וחשיבות שונות. אבל, כרגע, זה לא הזמן. זה לא הזמן, ואני מבקה על כך. אני חושבת שהם עשו טעות איומה, וחבל. אין לי להצטער על כך.
מאז כניסתך לפוליטיקה, נושא הדגל שלך, הנושא החשוב ביותר שבו את עוסקת, זה נושא בריאות הנפש, וגם בשעת מלחמה עברת חוק בעניין הזה. קוקו, תספרי לנו מה החוק הזה אומר.
נכון. אז החוק מדבר על צוותי התערבות במשבר ומוקד נפשי ארצי. ממש הרגע, דקה לפני שהתקשרתם, דיברה איתי אחות של. אחות של מתמודדת. שהמלחמה והזוועות תפסו אותה במקום מאוד 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 לא קל, ומוטטו אותה, והיא נכנסה להתקף פסיכוטי, והיא לא הסכימה להתאשפז, היא לא הסכימה לכלום, ובלגן ורעש ונורא. ומה יש לעשות באירוע הזה? אלא להתקשר למשטרה, ומשטרה מגיעה, ואז או שזה נגמר חס וחלילה, כמו שזה נגמר במקרים אחרים, במוות, כי אז היא אולי משתוללת ואולי מוציאה, זה לא קרה באירוע. של הטלפון שדיברו איתי, אבל אני מספרת לך סיטואציה שקורית, ואני יכולה לתת לך גם שמות, ששוטרים מוצאים אקדח ויורים והורגים את המתמודד, וזה קרה במדינת ישראל לפני חצי שנה שמיכאל חסן נהרג בשל יריות של שוטרים.
כן, כל אחד עכשיו מתאר לעצמו שהמקרים האלו חלילה עלולים לקרות, ובכל ולא, זאת...
וכך קרה לפני שבועיים עם חייל בן 25, שנלחם, לבש מדהים, שמע על מה שקרה בעוטף, לבש מדהים, יצא להגן, לאסוף קורבנות, לקבור אותם, יצא לעזור ולסייע, אחרי כמה שבועות השתחרר לכמה ימים הביתה, חטף את כיף פסיכוטי בבית, הלך לשכנה שלו עם רובה על כתפו, הוא עצמו התקשר למשטרה, כי הוא ראה מחבלים בדמיון, הוא חשב שיש מחבלים בכל האזור שבו הוא גר, הוא עצמו התקשר למשטרה כדי לעזור, הגיעה המשטרה, עצרה אותו, היה שבוע במעצר, כשהבן אדם היה צריך טיפול, אם היה טיפתי משבר, והיה מוקד נפשי, והשכנה הייתה יכולה להתקשר למוקד הזה, כי כולם ידעו על המוקד הזה, ולהגיד, רגע, יש כאן חייל בהתקף פסיכוטי, בואו תעזרו לו, והמוקד הזה היה שולח טיפתי התערבות במשבר, במקום שוטרים, והם היו מטפלים בו, טיפול שמגיע לו, הוא לא צריך להיות בכלא, הוא לא צריך להיות...
אפילו לא דקה אחת, זה נורא, כן, נורא והיום, לא התיאור הזה שאת מתארת עכשיו, כן.
ויש, תקשיב, יש, עכשיו ממש אתמול התפרסמה הכתבה על מעל 1,600 חיילי צהל שנמצאים בטראומה קשה, שעוד שנייה הם כבר יהיו בפוסט-טראומה, ופוסט-טראומה זה כבר מחלה כרונית, שכבר אי אפשר, קשה מאוד להתנהל איתה. והם צריכים את הדבר הזה, את המוקד.
וחשוב מאוד להסביר לציבור מאזיננו שפגיעה בנפש לפעמים היא לא פחות קשה, לפעמים יותר קשה מפגיעה בגוף של אותם 1,600.
אני אהיה אולי שערורייתית בכך, ואני אגיד לך, זה לא אולי, זה יותר קשה. כלומר, ברגע שאתה נפגע בנפש, וזו פגיעה שקוטעת לך את החיים, ואתה כבר לא יכול לחזור לניהול חיים רגיל, אז אתה לא מסוגל לקום מהמיטה בבוקר. נכון, יש לך את כל הגפיים, יש לך את כל האיברים שצריך, אתה לא מסוגל לקום בבוקר, אתה לא מסוגל...
כי הנפש לא ממש איתך עם הגוף, כן. כי הנפש לא עם הגוף של אותו נפגע. אבל תגידי, מה הסמכויות שיהיו למוקד הזה? כלומר, נגיד, כמו החייל שהזכרת מקודם, מה אז המוקד יכל לעשות, כן יכל לעשות?
במוקד ישבו מוקדנים שעברו השתלמויות, הם ישמעו את הפונה, הפונה יכול להיות... המתמודד עצמו, הפונה יכול להיות בן משפחה שלידו התפרץ המשבר והוא לא יודע איך לטפל בזה, והמתמודד או האיש שחווה את המשבר לא משתף פעולה כי הוא נמצא באיזה התקף פסיכוטי, יכול, או כל אדם מהציבור יכול להתקשר למוקד, במוקד ישמעו את האירוע, הם יבינו אם זה באמת מצריך הזקה של צוות רב מקצועי, שזה פסיכולוג, זה פסיכיאטר, זה אחות פסיכיאטרית, זה עובד סוציאלי, יש מאגר של אנשי מקצוע שיוזנקו לאירוע, לא פחות משתיים, ויטפלו שם, ויוכלו, או אם צריך, לאפשר את האשפוז הכפוי, כי היום אי אפשר, היום כשקורה דבר כזה באירוע, אתה לא יכול, אם צריך אשפוז, שוב לא תמיד צריך אשפוז, הרצון הוא להחזיר אותו לקהילה, אבל אם צריך אשפוז, היום אתה צריך לעבור ויה דה לה רוזה כדי לאשפז. הם יעמדו שם במקום, והם יצטרכו לעזור בכל העניינים, גם הבירוקרטיים וגם הטיפוליים, והם יהיו בעצם, אתה יודע, זה צומת כל כך מרכזי.
היא גם קריטית לאותם אנשים שפגועים בנפש, אבל היא גם קריטית לאותם בעלי משפחות שאיתם הם בעצם חיים. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בדברים החשובים הללו, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה, בוקר טוב.
תודה דוד, ושתהיה בריאות הגוף ובריאות הנפש לכולם.
אמן, תודה לך, פרסומת.
תודה לי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
ועכשיו כמדי יום רביעי בבוקר אנחנו בפינתו של עורך הדין אבי בלום. שלום, בוקר טוב אבי.
בוקר טוב, בצלאל ברח, אה?
ברח בזמן אולי, לך תדע.
אני יודע, הבין מה הולך לקרות פה, לקח מרחק.
נו, ועכשיו ברגע של רצינות הוא יחזור בשבוע הבא כנראה. בוא נדבר רגע על מה שהולך להיות. אז בעצם הכל היה ידוע מראש, בגץ בעצם יבטל את ביטול לילת הסבירות.
ותכף גם את, יש לנו את הנבצרות שידחו אותו לכנסת הבאה כנראה, למועד שנתניהו לא יהיה רלוונטי. תראה, הכל היה ידוע, אבל בסוף כן ציפינו אולי הייתה לנו בקשה מופרזת מדי, ציפינו שבכל זאת התחשבו, ודרי שם איזושהי נוסחה לשולחן, שגם מאפשרת לדחות את זה בחצי שנה, אפילו בלי לאבד את הקול של חיות וברון, ואתה רואה כאן איזה ציבור הולך ומחרף את נפשו, ונלחם ומוכן להקריב הכל, ולוותר על הרבה דברים, ומי מנצל את המומנטום, ככה אני רואה את זה. פשוט כן, לנצל אבל, את המומנטום.
אבל אבי, אני חושב שיותר צריך לדבר מעצם הפסיקה עצמה, העיתוי. יכול להיות שהעיתוי הזה היה נוח לשני הצדדים. הוא טוב לפוליטיקאים, כלומר לראש הממשלה נתניהו ולשר יריב לוין, כי עכשיו הם לא יכולים לעשות כלום בגלל שיש מלחמה, והוא טוב גם לבית המשפט לבגץ ולנשיאה חיות, שבעצם הפסיקה שלהם כך, שזה יישאר ככה ובזה זה ייגמר.
תראה, מה זה בזה זה ייגמר? אני לא יודע אם בזה זה ייגמר. כל נסיעה, אנחנו כבר למדנו, שמה את שירת הברבור שלה, את הפסיקה האחרונה שלה, והיא רוצה שהיא תזכר בזה. וחיות רוצה שיזכרו אותה על זה. הרי אין לה בסוף מורשת, היא רוצה שיזכרו אותה על זה שהיא בלמה את הרפורמה המשפטית. והיא ניצלה עכשיו את העיתוי הזה. עכשיו אני לא יודע מה זה, טוב ללוין ולרוטמן שבצורה כזאת הכל נהרס להם, ואתה לא רואה גם קונסטלציה שאיכשהו תיווצר כאן מציאות פוליטית שאי אפשר לתקן את זה. אז בסוף יש כאן משהו שנעשה, מזכיר לך שגם פסק דין בנק המזרחי בשעתו ברק את המהפכה המשפטית הראשונה, עשה 3 ימים אחרי רצח רבין, בסוף אתה רואה התנהלות של בית משפט עליון שהוא מנצל מומנטום, כשהצד השני לא יכול להגיב, שם את ההחלטה הזאת, הם בוודאי היו מודעים למשמעות ואי אפשר לראות את זה אחרת. מה זה נוח? זה נוח לימין? אני שואל אותך, שמכל הסיפור הגדול הזה של השנה האחרונה זה בסוף מה שיוצא?
עכשיו בוא נדבר רגע על החודו של קול הזה. הרי הטענה הייתה שאתה לא יכול...
זה לא חודו של קול, אני חולק עליך, כי יש כאן רוב ברור שאפשר לפסול חוקי יסוד. וזו אמירה, זו האמירה הדרמטית האמיתית. כלומר, אם נחזור למהפכה החוקתית הראשונה, שם בכלל זו הייתה באמרת הגב, שלאחר מכן השתמשו בה שאפשר לפסול חוקים.
כן, אבל את ביטול עילת הסבירות בעצם פסלו אותו על חודו של קול. כלומר,
כן, אבל זה לא הסיפור. הרי אתה מבטל את עילת הסבירות, אז אתה יכול למצוא עילת הקיצוניות, אני לא יודע מה, אתה יכול למצוא עילות אחרות בסוף. השאלה היא האם בגץ מוסמך לבטל חוקי יסוד, וזו האמירה האמיתית. וכאן גם השופטים השמרנים של אילת שקד שמה, אתה רואה שהם תומכים בזה. והרוב כאן הוא רוב דרמטי, ולדעתי זה גם מה שהניע את חיות לפרסם, כי זה בסוף, זו בסוף המורשת שלה, שברוב גדול בית המשפט שלה לקח את הסמכות לבטל חוקי יסוד. זה הדבר הדרמטי כאן. קהילת הסבירות היא לא העניין, כולנו מבינים שאין בה כמעט שום משמעות.
הזכרת את הילד שקד, היא אומרת שאם היו מקשיבים לה, היה אפשר למנות עוד 2 שופטים, אפילו עוד אחד שמרן ועוד אחד ליברל, זה מה שהיה משנה את התמונה, את המצב?
אבל אם הרוב אומר שאפשר לפסול חוקי יסוד, זה גם השופטים השמרנים שהיא מינתה, כמעט כולם, אומרים שאפשר לפסול חוקי יסוד. לכן בדבר המהותי, זה הכל בסוף מסך השען, כאן יש משהו ויכוח, שהוא ויכוח פוליטי. ויכוח פוליטי על הסיפור הזה של עילת הסבירות. אבל בפן המשפטי, המהותי, של איך אתה רואה את פניה של המדינה, אם אתה נותן לבית המשפט העליון את היכולת לפסול חוקים, אז לפסול חוקי יסוד, זה משליך דרמטית, כי בעצם אין לכנסת היום כמעט שום כלי בשביל להתגבר על פסיקה של בית המשפט העליון, אם היה היום היה את חוקי היסוד, עכשיו גם הם ניתנו ממנה. לכן זה בהחלט דבר דרמטי, מה שכן, אני לא מזלזל בזה, שפניו של בית המשפט העליון שונות, בגלל שאם פסק דין בנק המזרחי היו לך באמת רק אולי שופט או 2 שהם היו שופטים שמרנים, היום יש לך שופטים שמרנים, יש לך יותר, יש לך את 8-7 בשאלה הזאת על עילת הסבירות, שזו השאלה הפוליטית בין ימין לשמאל, זה א', אבל אתה רואה שגם השמרנים בסוף הם שמרנים, הייתי קורא להם שמרנים ליברליים, כי בדבר המהותי, רובם כן זרמו עם פסק הדין שנותן להם את היכולת לפסול חוקי יסוד.
כי אולי הם בעצם כולם, גם השמרנים, גם הליברלים, רוצים שהכוח יישאר אצלם ולא יהיה בכנסת. כלומר שהם יהיו השורה התחתונה.
כן, וכשאתה נמצא במטבח שם של בית המשפט העליון, אתה רואה שזה קורה למי שמגיע לחלשן המשפטי, ומי שמגיע לתקשורת כימני, ופתאום נהיה לך עם עמדות מתונות יותר, ומסביר לך למה הצד השני צודק. אתה רואה שזה קורה כמעט, זה קורלס כזה. אתה רואה שזה מה שקורה, וגם כאן זה קורה. מה, מי השופט שלקח את המעמד הזה של מגילת העצמאות למעמד על? זה השופט אלכס שטיין, בפסק דין טבריה. אתה רואה כאן תהליכים, וזה אחד מהדגלים שהילד שקד מינתה. אז אתה רואה שבסוף אם לא תהיה, אני כבר תדע, נראה לי שזה, אנחנו כולנו מיואשים, אבל אם לא, לא יהיה פה שינוי דרמטי מהשורש בפן הזה המשפטי, אז כל הדברים האחרים בסוף אתה רואה, הם פשוט מתנפצים על קיר הברזל. אין קיר ברזל בגבולות של המדינה, אבל בבית המשפט העליון בהחלט יש קיר ברזל. קיר הברזל של ז'בוטינסקי.
קיר הברזל בהחלט. עכשיו אני רוצה לשאול אותך ברמה הפוליטית, לדעתך, הרפורמה המשפטית מתה? כלומר, אני מנסה ללכת יותר קדימה, עוד חצי שנה, עוד 9-10 חודשים, נניח וישראל מנצחת בנוקאוט את חמאס, משמידה את חמאס, מחסלת את סינואר, מחזירה את כל החטופים הביתה ומכריזה על כך שעזה לא מהווה יותר סיכום ואיום ביטחוני על מדינת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד חוזרים לצמוח בעמודת המנדטים בסקרים, מה קורה אז? אז לדעתך כן מחיים את כל הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית מחדש?
אז אני אומר, הסיכוי שהסייפה יקרה והרפורמה המשפטית תקום לחיים מחדש, דומה לסיכוי שהרישה יקרה, שיחסלו את החמאס בצורה מוחצת, ושנתניהו ינסוק עם 40 מנדטים, ושהכל יהיה פה ורוד, כולנו יודעים שכנראה זה לא יהיה, הלוואי שחצי מזה יהיה ולפחות יהיה איזשהו ניצחון, הלוואי שזה יהיה. אבל ברור שכל הנושא הזה המשפטי, אני חושב, ירד מעל הפרק, לא ימהרו לעסוק בו כל כך מהר, הסבירות לא תהווה פקטור כל כך משמעותי בתקופה הקרובה, ואנשים יתעסקו פה בדברים אחרים, הרי ביום שאחרי יצטרכו לשקם פה את הכלכלה, לראות מה קורה כאן ביחסים בתוך המדינה, והסיפור הזה המשפטי נדחה כנראה תקופה ארוכה מאוד קדימה.
כלומר, הרפורמה המשפטית, לפי מה שאתה מעריך
הבוקר הזה... היא מתה אבל גם עם הפסיקה הזאת של עילת הסבירות, הרי נתניהו לפני השביעי באוקטובר הכריז שפנה בכלל למקומות אחרים, הוא רצה לשלום עם סעודיה, זה נראה כמו מעולם, כמו מאטמוספירה אחרת, מיקום מקביל. הוא בעצמו אמר שהוא כבר לא רוצה לעסוק בזה, אז נתנו את האתנן הזה של עילת הסבירות, שגם היא עכשיו התבטלה, ולכולם היו ברור שנתניהו מעוניין לרדת מהעץ, היום גם אם הוא ירצה לטפס על העץ, אין לו את הענפים שהוא יכול לאחז בהם למעלה, רק להתרסק למטה הוא יכול.
טוב, דבר איתי רגע על כלכלה, נגיד שהחליט להוריד לפני יומיים את הריבית ברבע אחוז, מה זה אומר? זה אומר שמה, שפנינו עכשיו לעוד ועוד הורדות ריבית, או שזה חד פעמי?
תראה, ההיגיון נותן שיהיו הורדות ריבית, בגלל שבסוף אתה רוצה לייצב כאן איכשהו את הכלכלה, להוריד, לתת לאנשים את האופק, עדיין כן לצאת מהמשבר הזה, זה ההיגיון אומר. מצד שני, אתה רואה את התייקרויות המחירים של חברות השיווק, חברות המזון, ואז שוב פעם אינפלציה שעולה, ושוב יצטרכו לעלות ריבית. אז אני אגיד לך, בתוך כל הכאוס הכלכלי, ביטחוני, אזרחי, אי אפשר לומר שהכלכלה זה אי של שפיות, אנחנו מודעים למה שקורה במשק, רואים אגב, דוד, אתה גם מכיר את זה, את הפיצויים שלא מגיעים, או שמגיעים בחסר, את המילואימניקים שלא מקבלים מה שמגיע להם.
הבירוקרטיה חושב... כאן לקבל משהו מהמדינה, זה אין כל נוראי. חטאת. כשאתה חייב למדינה, למס הכנסה או למעם, לא עוברים להם יומיים ואתה מקבל עיכול לחשבון. אבל כשאתה רוצה משהו מהמדינה, זה מאוד מאוד קשה ואתה מזכיר כאן.
והם עושים כל מיני תרגילים, משווים את זה, נגיד את הפיצוי הראשוני, ישבו לאוקטובר שנה שעברה שהחודש חגים, כל מיני תרגילים כאלה, אתה יודע, של פקידי שומה, שבסוף באים על חשבון האזרח הקטן. לכן לצפות עכשיו לאיזשהו תהליך רגולטורי, שאתה יכול להגיד, לראות התחלה וסוף, אני חושב שזה מוגזם מדי. ואתה רואה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אגב, אין בעל הבית, הרשתות מעלות מחירים, כבר אין מי שימחה, כי מי שימחה נמצא במילואים, ולך תדע לאן כל זה יוביל. נקבל לטוב דוד.
החשמל שהתייקר ב-2.6%.
עכשיו, ברגע שאם האינפלציה שוב תזנק לך, אז שוב יצטרכו לעלות ריבית. לכן אתה כבר לא יודע מה לחשוב, תשמע. לא נעים לחיות בימים האלה במדינה הזאת, ומה שבסוף מעורר תקווה זה העם. אם אתה מתנתק מהתקשורת, מתנתק מהפוליטיקה, תחושת האחדות בעם היא אמיתית. נקווה שזה יעלה למעלה באיזשהו שלב, ולא שהלמעלה יערוס את הלמטה.
אין ספק שכשמתנתקים מהתקשורת ורואים מה קורה בעם, האחדות האמיתית הזו זה מה שמאמין את הלב.
שיקשיבו רק לכל חי.
כן, בהחלט. תן לי מילה אחרונה לסיום. כן. עוד התקרבות בין גדעון סער לבנימין נתניהו, השבוע הם נפגשו שוב. מה קורה שם באמת? לפניו של גדעון סער לאן?
תראה, גדעון סער זה כבר ברור, רוצה לחזור לימין. הוא רוצה לחזור לימין, אין לו מה לחפש אצל בני גנץ, כי בני גנץ לא יוכל לתת לו את המעמד שהיה לו כשהוא צריך אותו, והוא גם רואה את עצמו עכשיו חלק אינטגרלי מהימין, בטח ביום שאחרי. אלא מה? שהוא לא ייתן לנתניהו לנצל אותו, כמו לפני שבועיים, כשביבי ראה את גדעון סער בישיבת הממשלה, ומסביבתו כבר התחילו להוציא כל מיני הודעות על כך שהוא עומד לשריין אותו לחשבון בני גנץ. אז את העניין הזה על חשבון זה, ההישארות של בני גנץ בממשלה, זאת אומרת, כמי שימנע מבני מלפרוש מהממשלה, אז גדעון סער ושנינו לא מכירים אותו, פרייר הוא לא, לכן הוא יעשה את צעדיו לימין בזהירות מופלגת, והוא לא ייתן לנתניהו לקחת אותו כבן ערובה או כאיזשהו חטוף בדרך כמו שהוא עשה לאחרים. זה ריקוד מאוד מעניין בין שניהם, ריקוד מאוד מעניין בין שניהם, אבל מי שמצפה לראות את גדעון סער תחת כנפיו של נתניהו, בואו, עוד ייקח זמן עד שזה יקרה, אם בכלל. אני מאמר שזה לא יקרה.
יהיה מעניין בכלל לעקוב אחרי היחסים בין השניים הללו, שידעו נתק גדול, לא רק נתק, איבה ביניהם, ושהכל נגמר מהשביעי באוקטובר. עורך הדין אבי בלום, אני מאוד מודה לך על הפרשנות הזו. תודה רבה לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים יפתח רונטל.
שלום ובוקר טוב.
אז שמענו הרבה על חיסולו של סגנו של ישמעיל הנייה, סלאח אל-ערורי, אבל מי הוא בכלל? מי הוא בדיוק סלאח אל-ערורי שהחיסול שלו בעצם נחשב לכל כך דרמטי?
קודם כל הוא תושב, הוא נולד בערורה, זאת אומרת הוא תושב מה שנראו לפנות הגדה המערבית מבחינתם, אז הוא בשר מבשרה של בשר מבשרם של הפלסטינים. הוא אמנם בתור הרשמי שלו הסגן של ישמעאל הנייה, אבל הוא למעשה מוביל את כל המערכה של החמאס ביהודה ושומרון. יחסיו עם מיכי סינואר לא משהו,
שזה מוביל בעצם, שזה מוביל בעצם לשאלה עד כמה הוא קשור,
אבל הוא בן חסותו ובן טיפוחיו של נסראללה, נמצא די הרבה זמן במהלך השנה בלבנון ובביירות באזור הדחיה, מאוד קרוב לנסראללה, מדברים הרבה, מתייעצים הרבה. הוא גם הקים למעשה את הכוח החמאסי לצידו של החיזבאללה בלבנון. הוא שחקן מאוד חשוב, הן בהיבט, הן במישור המדיני ובטח במישור הצבאי.
אז הוא בעצם אחראי, אני רוצה להבין ממך, כן, יפתח רונטל, אני רוצה להבין ממך משהו, הוא בעצם היה גם, הוא אחראי, היה אחראי לירי שאנחנו רואים מאז השביעי באוקטובר מלבנון לשטח מדינת ישראל?
קשה להבדיל בין הירי של החיזבאללה לבין הירי של החמאס, אבל יש יכולות מבצעיות של החמאס, יש מחבלי חמאס בצפון בדרום לבנון ועליהם הוא אחראי במובן של הוא הקים אותם. אני לא יודע אם הוא נותן את הפקודות באופן ישיר, אבל כל ברוחו ועל פי תפיסותיו והאסטרטגיה שלו.
טוב, הזכרת את זה שהוא בין טיפוחיו.
הפרטים פחות חשובים, מה שחשוב שהוא הלך מאיתנו.
כן, אין ספק בכלל, אבל אתה יודע, בכל זאת ניסינו להבין מי זה האיש הזה.
הוא אחד מהמטרות המרכזיות של המלחמה. המלחמה כוללת בתוכה המטרה של השמדת הנהגת החמאס.
אז זהו, הזכרת שהוא בין טיפוחיו של חסן נסראללה, וכאן אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך, להערכתך, נסראללה יגיב בחומרה לסיפור הזה, כולל אולי ירי לעבר המרכז?
תראה, הוא קרוב לנסראללה בכל מה שקשור לפעולות המבצעיות של החמאס. ברגע שזה עכשיו נוגע לחיזבאללה, אז יבואו ויגידו, הוא בכלל פלסטיני, אז מה הוא בכלל סוני, אז מה הוא, זה לא אירוע שמחייב תגובה של החיזבאללה. להערכתי, לא זה מה שיקבע את תגובתו של נסראללה, אלא האסטרטגיה הכוללת שלו כנגד מדינת ישראל, ובראשה, לא אסטרטגיה, אבל יש אידיאולוגיה של השמדת מדינת ישראל. השאלה הייתו, העיתוי הזה כנראה לא הכי נוח לנסראללה, והוא יבחר אותו בתום עם האיראנים, שהם אלה שלמעשה מכבדים אותו בהזדמנות אחרת. זה לא אומר שאנחנו צריכים לאפשר לו את זה. אם זה תשאל אותי, אני גם יענה לך.
כן, לא, בהחלט. אבל כשבעיתון לבנוני שמזוהה עם חיזבאללה, אומרים שם הבוקר, ישראל חצתה את הקו האדום של נסראללה, אני מנסה להבין מה זה אומר. כלומר, אם נסראללה לא הולך להגיב על מותו של פלסטיני, אז מה זה אומר חציית קו אדום?
זה, אני לא יודע מה לאיזה קו אדום מדובר, זה אומר שבהצהרות ובדיבורים, מבחינתו של נסראללה, חצינו קו אדום כי פגענו בבירות, במעוז החיזבאללה, וזה קו אדום. אבל זה דיבורים. הוא יעשה את מה שנכון לו מבחינה אסטרטגית, ולא על פי תגובה לפעילות ישראלית, בטח לא לפעילות מהסוג הזה. כשאנחנו נפגע בו בהיקפים שאני חושב שצריך לפגוע בו, זה בהחלט מבחינתו תהיה הכרזת מלחמה.
מה ההיקפים שאתה חושב שצריך לפגוע בו?
אני חושב שצריך להשמיד את היכולת הצבאית של החיזבאללה בתקופת המלחמה הזו. אני חושב שאנחנו חייבים את זה לביטחון תושבי מדינת ישראל. אחת ממטרות המלחמה היא השבת הביטחון לא רק לתושבי העוטף הדרומי, אלא גם לתושבי העוטף הצפוני. כמעט 100,000 תושבים בצפון לא יכולים לחזור לבתים שלהם. הם פליטים בארצם בתקופה של יותר משלושה חודשים. מה זה הדבר הזה? עכשיו, הם לא יחזרו, לא יהיה להם ביטחון. הרעיון של הסדר מדיני שלוקח את החיזבאללה באמצעות 1701, שאני מזכיר לך שמדובר פה בגופה קרה בת כמעט 20 שנה, לא מכיר תופעה ביולוגית שאפשר להחיות גופה כזאת.
היא לא התקיימה ההחלטה הזאת אפילו לא חודש אחד, צריך להזכיר את זה. נפרמה לאט לאט, מהר מהר, מה שנקרא.
לכן זו אחיזת עיניים. אני אומר פה בצורה עמדתי שמדובר באחיזת עיניים. השגת החיזבאללה באופן מדיני לאזור קו הליטן היא אחיזת עיניים שלא מחזיקה מעמד מבחינה מקצועית.
כן, אבל אתה אומר כאן,
כל היכולות נמצאות יותר מזה. כוח רדואן, ממי הוא מרכב? מתושבים של דרום לבנון. אז מה, הם יעזבו את הבתים שלהם? הם מקסימום ירמיעו את הנשק מתחת לניתן.
כן, אבל אתה אומר כאן צריך לשלול את כל היכולות הצבאיות שיש לחיזבאללה. אתה יודע גם את ההשלכות של הדבר הזה, של לשלול יכולות צבאיות של חיזבאללה, זה אומר מאות אלפי רקטות, עשרות אלפי רקטות, חלקן מדויקות.
שנייה, ואם אני לא שולל את היכולות האלה, אז ממילא היכולת הזאת קיימת אצלהם, הם יבחרו את היתו. אני יכול לשאול לך שאלה, למה החיזבאללה בונה את היכולות הצבאיות האלה? יש לו איזושהי סיבה, חוץ מאשר השמדתה של מדינת ישראל, הוא יבחר את העיתוי ויעשה את זה, הוא עשה את זה כמה פעמים בהיסטוריה.
ולכן אתה חושב שישראל צריכה...
אין לנו דרך אחרת להילחם בטרור הזה, כי צריך לזכור, החיזבאללה וחמאס הסטרואידים, זאת יכולת הרבה יותר חזקה מהיכולת של חמאס.
ולכן אתה חושב שבמסגרת המלחמה הזו צריך כבר לשלול את היכולות של חיזבאללה, כלומר לא לחכות?
בוודאי ובוודאי, זה חייב להיות יוזמה שלנו, והיום אנחנו כבר בייסנו את הצבא, אנחנו נמצאים בשגרת החירום, התושבים הם כבר כבר מפונים. תגיד לי, נראה לך שהם יחזרו ואחר כך נפנה אותם עוד פעם? ומצד שלי, ודרה נוסף, לא נראה לי נכון שאנחנו נחכה ונגיב להתקפה של החיזבאללה. לעצר, זה צריך להיות ביוזמה של מדינת ישראל כשנוח לה. אנחנו לקראת סיום המאמץ העיקרי בעזה, זה אין ספק. צפון הרצועה בידינו, כוח עצום תוקף עכשיו בחאן יונס, ואנחנו בדרך להגיע, אני מאוד מקווה, להנהגת החמאס וגם לחטופים. ניתן כבר להתחיל ולהיערך, וזה מה שלפי דעתי עושים, לחזית הצפונית. זאת אומרת, להעתיק כוחות. למילואיניקים יוצאים הביתה, ממלאים את המצברים.
כלומר, אני רוצה לחדד את השיחה איתך יותר. אני מאוד אוהב את הפרשנות שלך, אבל אני רוצה לחדד את השיחה הזו איתך יותר. כשיסיימו עם רצועת עזה, וזה יקרה בחודש, חודשיים הקרובים, כלומר המלחמה, הלחימה, העצימה שם ברצועת עזה, יגיעו לראשי החמאס, יגיעו אולי גם לחטופים בעזרת השם, כשיסיימו שם, אתה חושב שצריך להתחיל עם הסיפור הזה של חיזבאללה בלבנון, לא לוותר.
כן, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, אנחנו לא משחקים שח עם עצמנו. זאת אומרת, לבנות את התוכנית כשאנחנו משחקים עם עצמנו זה הכי קל. זאת אומרת, יכול להיות שהחיזבאללה יפתיעו אותנו, וכן ידרדרו את את הלחימה בצפון ללחימה הרבה יותר עצימה, ואז אנחנו נגרר אולי לא בעיתוי הכי טוב לנו לתקוף בלבנון. בהנחה שאנחנו שולטים באירוע, ואנחנו שולטים כרגע באירוע, אני חושב ששלב ב' של המלחמה, לאחר השלמת המאמץ העיקרי בעזה, חייב להיות תקיפה בלבנון, מתוך מטרה ברורה להשמיד את עיקר היכולות הצבאיות של החיזבאללה, ואז לפנות אותם צפונה, ולבנות איזושהי רצועת חיץ, שאליה אנחנו לא נותנים להם לחזור בחזרה. זה החובה שלנו כלפי אזרחי מדינת ישראל, בטח אלה שגרים בצפון.
כלומר, לא לפתור את זה בדרכים דיפלומטיות, להרחיק אותם מדרום לליטני, נער ליטני, אלא פשוט קודם כל מכה אנושה לחיזבאללה, ורק לאחר מכן, אתה אומר, לפנות אותם לדרום.
כן, כי הלוואי, ואני, על פי מיטב השיפוט שלי, הסדר סיכום מדיני שיקח אותם צפונה, הוא לא באמת ייקח אותם צפונה. זאת תהיה אחיזת עיניים. והם ישמרו על כל היכולות שלהם עכשיו, לא רק שהם ישמרו על כל היכולות שלהם, הם ימשיכו ויגדילו את היכולות שלהם, מבלי שאנחנו נעשה כלום. כי זה יהיה בתוך הסכם. היום אנחנו לפחות יכולים לתקוף אותם ולפגוע בהם, ולא לאפשר להם להתעצם עוד ועוד ועוד ועוד, מה שהם עושים כל הזמן, בעוד אנחנו מדברים.
כן, וחשוב לומר שבמהלך כל השנים האחרונות, לפי פרסומים זרים, מפעם לפעם היינו עדים לתקיפה של אספקת נשק כזו או אחרת לחיזבאללה, אבל כל זה לא עזר, כלומר הם התעצמו מאוד מאוד.
זה לא שזה לא עזר, זה, איך אני אגדיר את זה, זה אקמול לחולי סרטן.
ככה, טיפה בים. האלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה, בוקר טוב.
כל טוב, כל טוב.
אנחנו סיימנו את מהדורת הבוקר להבוקר הזה, תודה, וגם לשבוע הזה. תודה למוטי קופר, טכנאי השידור שלנו, קובי סגל, העורך והמפיק המצוין של התוכנית הזו. אני הייתי איתכם דוד חכם, מאחל לכל עם ישראל רק שלום ושלווה, ושנמשיך כולנו ביחד, כל המאזינים של כל חייל, להמשיך ולהתפלל לשלומם של כל עם ישראל, לשלומו של כל עם ישראל, לשלומם של חיילי צבא הגנה לישראל, לשלומם של החטופים שיחזרו הביתה לשלום. המשך האזנה טובה לכולך, יום טוב, להתראות.